ויעל משה אל ערבות מואב. ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו, ראש הפסגה אשר על פני רחוב. דברים למדלת. ויראהו אדוני את כל הארץ. איזה כיף לשמוע את כל הארץ. את הגלעד עד דן. אתם יודעים עד איפה מסתרע הגלעד? היה לי על זה איזה ויכוח עם מישהו. שהוא אמר מעבר לים המלח זה הרי מואב. הייתי באיזה שבת לא מזמן בעין גדי. עד איפה מסתרע הגלעד לפי התנך? עד הארנון. הארנון הוא מול עין גדי. כלומר הגלעד לא נגמר פה מולנו בנחל חשבון, בחסבן. הוא עוד 40 קילומטר דרומה. זה המון. כי זאת נחלת שבט ראובן. בין נחל חשבון לנחל ארנון, זאת נחלת שבט ראובן. וזה לא הגיוני שהתנך יקרא לנחלת שבט ראובן, הרי מואב. כאילו, אז אתה מודה שזה לא שלך. כאילו, אתה תמשיך לקרוא לרמת הגולן, הרמה הסורית. זה לא הרמה הסורית. אז לכן, עם ישראל הפסיק לקרוא מהרגע שהתנחל שם שבט ראובן, אז התנך משנה את השם. זה היה הרי מואב, כי שם ישבו המואבים. אבל אחרי שמשה רבנו כובש את החלק הצפוני של ים המלח, מארנון וצפונה, הגלעד, הערים האלה מארנון וצפונה קיבלו את השם גלעד. אז השם התנכי של הערים מעבר לחלק הצפוני של ים המלח זה הרי הגלעד ולא הרי מואב. זה דבר שאולי צריך, היום אין לנו בעיה עם המואבים, זה לא שפתאום יקומו המואבים ויגידו אתם בעצמכם קוראים לזה הרי מואב, זה שלנו. אבל
בשנים האלו,
אבל זה היה בדיוק בתקופת התנך, היה מאבק גדול עם המואבים, ועם ישראל הקפיד להגיד זה לא הרי מואב. הרי מואב בעצם לפי התנך זה רק בחלק הדרומי של ים המלח, מנחל ארנון מול עין גדי ודרומה, זה הרי מואב.
אז זה חלק ממואב?
היה.
לא, אבל בגיאוגרפיה, לא, אבל בגיאוגרפיה
עוד פעם זה עניין של שמות. יש גוש הררי, יש גוש בין דרום ים המלח, נחל זרד לארנון. יש, את רוצה מפה? תביא לי דף ואני אראה לכם את זה על מפה.
בלי שוח, אתה תחלט.
אתה רוצה בלי שוח?
אני מראה לכם דף.
הנה. אז
גלעד זה הבן של מנשה, אחר בן מנשה.
לא, אני מבינת שזה השם עליו וכל האזור הענק הזה.
נכון, כנראה זה בגלל ש... הסיבה היא כנראה שגלעד... כל האזור הזה קרוי על שמו כי הוא הבן של מחיר, הוא הנכד של יוסף, מחיר בן מנשה. אז זה עוד פעם, גלעד, מחיר, מנשה, יוסף, הוא הנין של יוסף. וכנראה כשיוסף היה עדיין נסיך מצרים היה מרד נגד, מצרים שלטה בכל ארץ ישראל, והיה כנראה מרד של הערים בעבר הירדן המזרחי נגד השלטון המצרי, וגלעד כנראה היה מפקד הצבא שנשלח לדכא את המרד, והוא החזיר למצרים את השלטון בעבר הירדן המזרחי. לכן כל האזור נקרא על שמו, כי הוא בעצם זה שכבש אותו. האזור נקרא עוד לגלעד כנראה עוד מהתקופה המצרית, מהתקופה המצרית.
הוא חייב בלמן...
כן, נכד של בטח, מהתקופה המצרית, נין של יוסף. זה השערה של ארכיאולוגים והיסטוריונים שאומרים למה גלעד היה מתאים רק לשבט מנשה, קיבל מהיבוק וצפונה, ולמה נקרא גלעד גם מהיבוק ודרומה? הרי מנשה, יוסף, היה שליט מצרים, והבנים שלו מן הסתם היו מפקדים שם בצבא המצרי, והיו מרידות, ואנחנו שומעים על מרידות. אז גלעד כנראה...
עוד היה מינוי מצרי.
כן, כן, גלעד היה, כן. הנה, אני מראה לכם את ים המלח. זה ים המלח. אז זה הירמוך, זה היבוק, זה חשבון, זה ארנון, וזה זרד. זרד, ארנון, חשבון, יבוק, ירמוך. אז עכשיו אני מראה לכם נחלות. מנשה, מנשה, גד, ראובן, מואב. אתם רואים? מן הגילד, כלומר כל נחלת, כל נחלת הראובני
מן הגילד ועד נחל ארנון תוך הנחל הגבוה.
לא, זה הגלעד, תבדוק. חלק מן הגלעד. מן הגלעד, הגלעד נקרא, הגלעד זה מתוך הגלעד, מארנון עד חשבון. אתם רואים, מארנון. דרום על הארנון זה אמצע ים המלח. דרום על הארנון זה מואב. פעם באמת מואב ישבו עד נחל חשבון. אחר כך בא סיחון, העיף אותם. כבש עד ארנון, ואז באו בני ישראל וכבשו מסיחון. השם, השם הרי מואב משקף מציאות שהייתה לפני כיבוש משה, כיבושי משה, כנראה גם אחרי כיבוש, בתקופת מלכות ישראל, כשמלכות ישראל נחלשה, אז באמת הם דחקו את הראובן, את שבט ראובן צפונה לכיוון גד. והמואבים השתלטו על כל הערים שמעבר לים המלח. אז זה גם משקף מציאות מאוחרת יותר. על כל פנים, בתנך, מארנון עד חשבון זה ראובן, מחשבון עד יבוק זה גד, מיבוק וצפונה זה מנשה, וכל האזור מהירמוך, עכשיו אני אומר, מהירמוך עד ארנון זה גלעד. זה הגלעד, מהירמוך עד מהירמוך עד ארנון זה גלעד, שזה מתחלק לשלושה גושים, ארנון עד חשבון, חשבון עד יבוק, יבוק עד ירמוך. הגלעד הצפוני זה מיבוק וצפונה, הגלעד הדרומי זה מיבוק דרום עד... עכשיו, למה חשוב כל כך להיכנס לזה? תמיד תלמידים אומרים לי, מה זה מעניין אותי, יבוק, חשבון, גלעד, ירמוך וזה, מה אכפת לי? זה חלק מארץ ישראל, מה השתגעת? מה אתה תוותר על זה? מה... מי... בואו חשבון, בדיוק, בואו חשבון. בלי גלעד.
רגע, רגע, אני רוצה לומר, אני להבין על גלעד ועל מנשה ועל זה שהוא ענין של יוסף. אתה אומר שהוא חבש את זה...
בשביל המצרים.
בשביל המצרים.
שבני ישראל עוד היו במצרים.
למה ינציחו את זה בתור
מצרים? כי זה השם. לא, אבל כיוון שהוא היה מבני ישראל, אז בני ישראל המשיכו את השם הזה. להפך, זה היה גאווה, הנה, אנחנו כבר היינו...
אבל אתם עולה מבחינת גילאים, מסתדר.
יכול להיות. כן, אם יוסף התחתן צעיר, בן 30, וגם בניו התחתנו צעירים, אז הוא מת בן 110. יוסף שולט במצרים לפחות 80 שנה. לפחות. אז כשאדם מת 110, לא יכול להיות לו נין שהוא כבר קצין בצבא?
כן.
בטח.
קצין גיבור,
נלחם. כן, נכון. טוב, אז את הגלעד
את זה לצאצאה,
ואחר כך
הוא כועס עליהם עוד מראש ועוד זה עוד
לא, הוא כועס על ראובן וגד, הם לא שייכים בזה. זה שמנשה קיבל בעבר הירדן, על זה משה לא אומר מילה. זה שלך, כי זה אתה כבשת, זה שלך. על מנשה אין מילה.
אבל זה השטח הגדול.
נכון, כנראה, אבל, אבל מה שעשה משה, הוא קיצץ משטחו של מנשה, ואמר, חלק ממנשה יהיה בגד וראובן, וניתן לו פיצוי כבר בעבר הירדן המערבי, ניתן לו כבר פיצוי. על כל פנים, שבט מנשה קיבל את הנחלה הכי גדולה מכל השבטים. נחלה עצומה.
זה ענק.
ענק. גם בעבר הירדן המערבי וגם בעבר הירדן המזרחי.
אין בו כל כך הרבה הרים.
יש, הרי השומרון, הרי השומרון, משכם וצפון, אז הרים, אבל יחסית הרים עם עמקים, הרים טובים.
בבנימין רואים המון 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 הרים.
הרים בעין?
הרים בעין.
הרים בעין. את הגלעד הדן ואת כל נפתלי ואת ארץ אפרים ומנשה ואת כל ארץ יהודה עד הים האחרון ואת הנגב ואת הכיכר בקעת ירחו עירת מרים הצוהר ויאמר אדוני אליו זאת הארץ אשר נשבעתי אברהם יצחק וליעקב לאמור לזרעך אתננה הראיתיך בעיניך ושמה לא תבוא. טוב, חידה גדולה. אין לי תשובה טובה. אין לי תשובה טובה. יש אומרים שגד קיבל אחריות על לא שקבר משה שער נבו לא היה בנחלת גד אלא באחריותו הניהולית. באו להר נבו, הוא היה קיבל איזה אחריות מנהלית על האתר, על ההר. חידה, אני באמת אין לי תשובה טובה. חוזרים לאסתר, אנחנו מהר חייבים, כבר מאוחר, אבל לפחות נעשה משהו. אנחנו בפרק ב', אנחנו נרוץ, פרק ב', ובפרק ב', איפה זה אסתר? פה זה בסוף? מה, אני? כן, זה הרי פורים, השנה מתחילה בפסח, אז אסתר זה אחרון. תמיד צריך לזכור. אז עשינו פרק א', עכשיו פרק ב'. אני רוצה בעיקר להגיד לכם חידוש אחד עקרוני על פרק ב'. אמרנו על פרק א' איזשהו חידוש, אחשוורוש, יש לו אסטרטגיה של איחוד כל העמים והממלכות לקראת המלחמה הגדולה על יוון. נכון, הוא יוצא למלחמה, קסרקסס, ארנה הזכירה את זה, הרודוטוס מספר הרבה על קסרקסס, המלך שהוא בסוף גם נחל תבוסה, הוא לא הצליח לכבוש את יוון, אבל לקראת המלחמה הגדולה הוא רוצה לאחד, אז הוא עושה משתה, מביא את כולם עם אחד, בקיצור, זה משתה שיש לו מגמה פוליטית, מדינית, אסטרטגית, צבאית. זה לא סתם מלך שיקור שפתאום מתחשק לו לשתות עם כל הג'מע. כן, זה לא יגיד. פרק ב' הוא יש לי חידוש עוד יותר דרמטי, והוא מבית מדרשו של רב שטיינזלץ. פרק ב', אסתר, פרק ב', אחר הדברים האלה, כשוך עמת המלך אחשוורוש, זכר את ושתי ואת אשר עשת ואת אשר נגזר עליה. אסתר, פרק ב'. מה זה זכר את ושתי? הוא נזכר, פתאום אין לו אישה, אין לו זה. היו לו הרבה פילגשים, אבל יש אחת שהיא הגברת הראשונה, שהיא המייצגת את המלוכה, תמיד הייתה אחת, גם במצרים. פילגשים, אין מספר, אבל
המלכה.
אבל יש המלכה, בדיוק. שהיא אחר כך הופכת להיות, כשנולד הבן, ממנה נולד היורש, והיא הופכת להיות אם המלך, שזה גם זה איזשהו מוסד. אז מה יהיה עם מלכה לממלכה? ושתי סולקה. ויאמרו נערי המלך משרתיו, יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה. כמובן בתולות הן חייבות להיות בתולות, אין המלך לא לוקח איזה אחת שכבר הייתה אשתו של מישהו, זה לא נאה למלך. כמובן טובות מראה. יפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה לשושן הבירה אל בית הנשים, אל יד הגה סריס המלך שומר הנשים. למה סריס המלך? אתה מתעסק עם כל כך הרבה נשים, אתה חייב להיות סריס. מלכי העולם העתיק היו מסרסים את כל המשרתים בכלל, ובעיקר את המשרתים שהיה להם קשר עם הארמון, עם הנשים, הפילגשים, הרופאים שלהם, אלה אנשי התחזוקה שהחזיקו את הארמון, כדי שאף אחד מהם לא ייגע באנשים שהם רכושו של המלך. זה ביזיון המלך שמישהו מתעסק עם אישה זה בהחלט נחשב פגיעה במלך. אתם זוכרים את אבישג השונמית, שאפילו כתוב שדוד לא ידע, ובכל זאת שאדוניהו מבקש אותה לעצמו, אז שלמה אומר לבת שבע, את לא מבינה שזה מרד, מה הוא רוצה? על כל פנים, לא נוגעים בהם, לכן סריס המלך שומר אנשים ונתון תמרו כן. אז מה עושים? עושים תחרות כזאת, תחרות מלכת יופי, מי תהיה? עושים תחרות, מי תמצא חן בעיני המלך. ודרך אגב, גם זה, דרך אגב, גם זה שנייה אחת. כן, אבל תחרות בין מי שאחת תמצא חן בעיני המלך. הנערה אשר תיטב בעיני המלך, תמלוך תחת ושתי, היטב הדבר בעיני המלך, ויעש כן. אולי גם זה כתוב כאן, ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו. אולי גם זה חלק מהאסטרטגיה של אחשוורוש לשדר שמבחינתו יש אימפריה אחת, כולם שווים, האילמים והמדים והמואבים והעמונים, אני לוקח מכל העמים. כמו שהוא המשתה, הוא מזמין נציגים מכל מדינות מלכותו, 7 ו-20 ומאה מדינה, גם בתחרות. אני, אין את זה, אני לא רק פרסיות, זה לא. אני גם מזמין, אני גם מזמין מכל מדינות מלכות. מה? מכל השבטים, כן, מכל השבטים.
זה לא רק שהוא מזמין, היא יכולה להיות
המשלת. הפוטנציאל, לייצג את הממלכה. נכון. כלומר, כאן אנחנו רואים שכל הזמן האסטרטגיה שלו היא איחוד, לא, איחוד כל העמים והשבטים לאימפריה אחת. לא, יש מלכה רק אחת, אבל עצם העובדה שכל אחת יכולה להיות מועמדת, כבר משדר איזושהי אווירה ש...
אבל הוא באמת גם ככה בחר.
שוויון הזדמנות.
הוא לא ידע בדיוק שהיא יהודיה.
לא משנה, אבל
היא לא הייתה פרסית מיוחסת.
הוא לא נעשה תחרות, בסוף אני במילה יודעים מאיפה אני אקר.
נכון, נכון. בסופו של דבר לא לוקח אחת עם מגילת יוחסין. מה הוא באמת...
מי יודע את העם שלה?
הוא מימש את האסטרטגיה של כולם באימפריה שווים. אז הנה, ככה אתה יוצר תחום אווירה של
אחדות.
מבחינתי לא אכפת, היא מהאימפריה, זהו, היא חלק מה...
והוא ממליך אותה, לא כמו ושתי שהיה לה...
זה ייחוס.
יותר ייחוס ממה שהיה לו.
נכון, נכון.
אולי זה מה שעזר לה להיות מלכה.
כן, מסתבר.
שלא היה לה ייחוס.
על כל פנים...
זה לא הפריע לו.
ועכשיו אנחנו עושים איזו הפסקה, אתם רואים יש פה הפסקה. מתנהלת עכשיו תחרות מביאים, נערות מכל המדינות, וכולן מתייצבות לפני המלך, זה אחר כך יתארו לנו.
והשהיה.
ופתאום, הפסקה, איש יהודי היה בשושן הבירה, שמו מרדכי בן יאיר בן שמי בן קישי שמיני, שרוגלה מירושלים עם הגולה של רגלתיים, יחוני המלך יהודה, שרגלה נבוכדנצר מלך בבל. אז הנה אנחנו רואים ש... חלק מיהודי בבל, מלך בבל, הגיעו לפרס, לשושן הבירה. אבל זה מאוד טבעי. למה זה מאוד טבעי? כי ברגע שכורש כובש את בבל, אחד הדברים שהוא עשה, הוא היה חכם, ואנחנו יודעים את זה, גם נחמיה אחר כך מופיע, באימפריה הבבלית, יהודים מילאו תפקידים בכירים. אנחנו יודעים על דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, הם היו פקידים בכירים. הבבלים הבינו שהיהודים יש להם שכל, מלומדים, חכמים. אני אעשה ג'ק לו שר אוצר. Who is ג'ק לו?
של אובמה עכשיו.
של אובמה, שר אוצר.
יהודי.
אני אעשה את הנרי קיסינג'ר שר החוץ. הם חכמים. אז ככה עשו הבבלים. ברגע שהפרסים, הם לקחו מהבבלים קודם כל את הרעיון, ובית כנראה אפילו חלק מאותם פקידים. אתה עכשיו תשמש אותי. עם הפקידים היהודים אין בעיה גם של נאמנות, כי היהודים הם מיעוט. אם אתה לוקח פקיד בבלי, הוא אולי מתוסכל מזה שהפרסים ניצחו את הבבלים. אבל היהודים הם אין כך מיעוט, הם ישרתו את הבבלים כמו שפרסים.
כמו הדרוזי.
אז... איש יהודי היה בשושן הבירה, אז על כל פנים חלק מהיהודים עוברים אם כן לשושן הבירה, הבירה הפרסי, של האימפריה הפרסית, היא בדרום, אמרנו, היא בדרום פרס, ושם, אז שם מה הוא עושה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הוא עושה, אבל הם היו פקידים, הם היו סוחרים, הם ניצלו את העובדה ש, ש, שנפתח הגבול בין פרס לבין בבל, והם הולכים מזרחה אל הפרס.
אבל למה הם לא עלו לארץ?
הרוב כנראה לא עלה לארץ.
אבל מרדכי היה איש
יהודי.
לא רק כן, הוא היה...
עכשיו את מכריחה אותי להיכנס למדרש חז"ל. ואם אני כבר בשלב הזה אביא מדרשי חז"ל, אז מיכל תכעס עליי. אז אני שוכח.
באמת תכעס עליי.
בכל מקרה, נכון.
אז אני רגע לא מביא את המדרשים. פשוטו, אוגלה היה בבבל, ועכשיו עם פתיחת הגבול, כיבוש בבל על ידי פרס, חלק מהיהודים נעים מזרחה, אפשרויות חדשות של מסחר, של עבודה, של תפקידים. עוברים לשושן הבירה, הם, היהודים הם תמיד במרכז העניינים. אתם יודעים, בוושינגטון די-סי, אני הייתי שנה בוושינגטון די-סי. יש שם שכונות יהודיות מאוד גדולות, סילבר ספרינג. כמעט כולם עובדים שם בממשלה. סילבר ספרינג, ברוקוויל, מה, די-סי כדי להבדיל. דיסטריקט אוף קולומביה.
קריית הממשלה?
כן, זה הבירה.
לא, יש עוד וושינגטון סטייט.
יש וושינגטון סטייט. זה וושינגטון סטייט. anyway אז גם כאן מה נכון כמו שכאן כתוב שושן הבירה וושינגטון הבירה DC זה וושינגטון הבירה נכון עכשיו יחד איתו באה לשושן בת דודו והיא אומנת הדסה יסתר בת דודו כי אין לה אב האם אומן אותה אנחנו יודעים שהיו הרבה יתומים ואימץ אותה הנערה יפה תואר וטובת מראה מה ההבדל בין תואר ומראה? תואר
מתארים במילים, לא?
יש פירושים שאומרים תואר זה הפנים. הבאה, הפנים, זה התואר שלה. תוארם כפני המלך. התואר זה הפנים. והמראה זה הגוף. מראה יפה גם בפנים וגם בגוף. לא תמיד זה הולך. גם בפנים, גם בגוף. יפה תואר וטובת מראה. ובנות אביה ואימה
זה נאמר על הפרות פעם
משונה יכול להיות על חלום פרעו טובת יפת תואר וטובת מראה ובנות אביה ואימה לקחה מרדכי לא לבד תהליך לגמרי נורמלי בעולם העתיק וגם בימינו אנחנו יודעים לא עלינו לפעמים אסונות נהרגים הורים הדודים מאמצים את הילדים דודים דודים נכון זה דרך העולם וכך צריך להיות אז מרדכי במות אביה ואימה לככה מרדכי לא לבד עד כאן זה מין מאמר מוסגר בעולם העתיק בעולם לא לא הפוגרום היה לפני הרבה שנים אנחנו נמצאים בשנת 580 לפני הספירה וגלות יחוניה הייתה בשנת סליחה אנחנו נמצאים ב-480 וגלות יחוניה הייתה ב-597 כלומר בערך 600 לפני הספירה אנחנו ב-480 ושל איזה 120 שנה אז זה לא שלושה ארבעה דורות אז זה לא בדיוק אבי אבימה לא מתו בחורבן ובגלות מסתבר הם מתו אתם יודעים היום מתים באסונות וזה ופעם במגיפות כן היו מגיפות שהמיתו שליש מהאנושות רבע מהאנושות מגיפות עוד במאה ה-13-14
הפלו אפידמיק
כן המוות השחור הדבר כן
the great flu epidemic
כן מגפות עצומות אז מות אבי אמא יש ספר של של אלבר קאמי אלבר קאמי שנקרא הדבר תחשבו מה זה הדבר הוא מתאר מגפה שמתרחשת באלג'יריה בשנות ה-40 השנות ה-40 אתה אומר וואלה שנות ה-40 זה לא מזמן אתה רואה שהמגיפה הוא מתאר משפחות שלמות שמתות ומכריזים על אזורים שלמים כאזורים שאסור להיכנס אליהם אתה רואה מה זה מגיפות עוד במאה ה-20 בעולם העתיק.
זה אוכלוסייה צפופה, זה יותר רגיוני.
נכון, גם זה מגדיל. יש כאן איזה פקטור של הגדלה. אבל גם בעולם העתיק היו מגיפות איומות. אז הוא מאמץ אותה, יפה. עד כאן אין שום דבר מיוחד, נכון? אין שום שאלה.
יש לי שאלה.
וואו, אני חשבתי שעד עכשיו אין שאלה.
לא, אבל אני יודעת שככה אומרים שהגלות היה 70 שנה. ש-70 שנה אחרי שגלו,
גלו
מירושלים,
כן.
אז כבר היו כאלה שחזרו והקימו את המזבח.
נכון. או, כאן כן? כבר יש מקדש. אמרתי את זה בשיעור שעבר שאת לא היית. יש מקדש בירושלים.
זה למה אני שואלת, למה מרדכי לא עלה?
הוא עלה וחזר יש, עם המכתב.
אני עכשיו ארמוז לך בסוגריים, לפי חסיד, הוא עלה לה.
הוא עלה וחזר.
זה למה הוא חזר?
הוא חזר עם מכתב, להגיד להם לעלות.
לא. לפי הרב שטיינזלץ, הוא חזר לפרס כשליח של יהודי ירושלים, לסכל את הגזירות נגד המקדש ונגד של השומרונים ושל המונים והמואבים
מכתב
הסתנה בדיוק.
ואסתר
הייתה איתו שם? אסתר הייתה איתו, היא בת.
הוא בא איתו מירושלים?
כן, היא בת שלו, הוא בא עם המשפחה, הוא לא הולך בלי המשפחה. אסתר בא איתו, הוא שליח. אז זה כרגע מדרש. אני שם את זה בסוגריים, כי הוא כרגע לא חשוב לנו להבנת הפשט פה. והיא בישמע דבר המלך ודתו, חוזרים עכשיו אל תחרות מלכת היופי. והיא בישמע דבר המלך ודתו, פסוק ח', ויקבץ נערות רבות אל שושן הבירה, אל יד הגי, אותו הגי הפקיד שאוסף אותם, ותילקח אסתר אל בית המלך, אל יד הגי שומר הנשים. ותיטב הנערה בעיניו, ותיסחז לפניו, וכו' וכו'. כאן כבר יש שאלה. איך בחורה יהודיה משתתפת בתחרות מלכת יופי שמתחתה למצוא את המלכה של מלך גוי, של מלך פרסי?
לא צנוע, כן?
זה לא צנוע, זה איסור מן התורה.
לא היה לה ברירה.
אסור להתחתן.
לקחו אותה בכוח. לא היה לה ברירה.
עכשיו, זאת התשובה שמופיעה במדרש. שואלים חז"ל איך היא הלכה. ותילקח אסתר. הפועל ותילקח, לא ותלך אסתר. היא פסיבית, תקחו אותה באונס. ואז היא הנוסה. הגמרא אפילו מתבטאת בביטוי קשה, אסתר, קרקע עולם. מה זה קרקע עולם? כמו שאתה דורך על האדמה. אתה לא שואל את האדמה אם היא רוצה שתדרוך עליה או לא, אתה דורך עליה. כך דרכו עליה ולקחו אותה. קרקע עולם. עכשיו בא הרב שטיינזלץ, וזה גדולתו של הרב שטיינזלץ, שהוא אומר, המדרש הזה הוא מדרש, ננסה להבין אותו. אבל בתור פשט הוא לא פשט. ואתם יודעים שכבר רשי היה מן הראשונים שאמר זה מדרשו, אבל זה פשוטו הוא אחר. מדרש הוא מדרש, אבל זה לא הפשט. הסיבה מאוד פשוטה, הרב שטיינזלץ אומר משהו מאוד פשוט. תגידו לי אתם, איך היא יכולה להתחמק מתחרות מלכת היופי?
למה?
שריטה קטנה היא כבר לא בתחרות. היה לצאת, אז זה תחרות מלכת יופי. You have to be perfect. יהודית פרפקט, אנחנו מבינים מה זה פרפקט.
אני לא, I'm not perfect, אני לא מבינה.
את חייבת להיות פרפקט. ונותנים להם אחר כך עוד, נותנים להם תמרוקים וזה. הרי לא לקחו אחת שיש לה איזה שריטה. אתם יודעים שכשיהודים רצו להיפטר מהצבא הרוסי, הם חתכו אצבע. עכשיו, אתה חותך אצבע, אתה יכול לחיות את rest of your life בלי אצבע, אבל הצבא לא לקחו אותך. אז יהודים אמרו, אני חותך אצבע, אני בעל מום, אבל אני נשאר יהודי, אני נשאר בקהילה. ככה, מי שהלך לצבא, 90% מהם לא חזרו לקהילות, לקחו אותם לשנים, זירת הקנטוניסטים. אז אני לא מדבר על לחתוך אצבע. בשביל תחרות מלכת היופי, שריטה קטנה פה, אני כתרח שורטת את עצמי.
לא רק זה, איך הגיעו אליה בכלל?
נניח הגיעו אליה, ראו את הבחור, וואו, איזה פייה, איזה שפה, בואי, בואי. עשית
חבי, את יודעת שזה תקופה של זה.
את אפילו, א', את מציירת מציאות שהיא אולי יותר בעייתית, היא קשה להתחבא. אבל זה ברור לגמרי, זה ברור לגמרי שמהתחרות הזאת, מי שמשתתף בה זה מי שרוצה. אין אונס פה.
זה מה שאני מתכוונת. נכון. אתה לא, עוד היית צריך להבליט את בדיוק. שלי
הגיע לי. להגיע. לא אתה, אתה צריך בדיוק להציג את עצמם. ללכת, זה סוג של ללכת לאודישנים. אתה לא הולך באונס לאודישנים, נכון? ולכן זאת שאלה מצוינת. איך מרדכי, שם מסתבך ואתה לו כבד, כלומר הכל היה באישור מרדכי. תכף נראה, אחר כך הוא אפילו מדריך אותה, איך לא יזרקו אותה מהתחרות. כלומר, אומרת מיכל, תכף נראה, ותיטב הנערה בעיניו, ותישא חסד לפניו, פסוק ט', ויבהל את המרוכיה ואת מנותיה לתת לה, ואת שבע הנערות הראויות לתת לה, מבית המלך, פעם זה לתת, פעם זה לתת לה, מבית המלך, וישעניה ואת נערותיה לטוב בית הנשים. עכשיו שימו לב, לא הגידה אסתר את המוות מולדתה. משמע שאם היא הייתה אומרת, אני יהודיה, כך הייתה אפה. הנה, שוב פעם, עוד שאלה, שזה לא אונס, תגידי את המר. אבל היא לא הגידה. כלומר, היא רצתה להישאר. למה היא רצתה? מה, הבחורה יהודיה רוצה להיות אשת גוי? לא, כי מרדכי ציווה לאשר היא לא תגיד. כלומר, זה היה, הכל היה פקודה. היא לא רצתה. היא לא רצתה ולא שיתפה פעולה. אבל הכל היה פקודת מרדכי. אשר לא תגיד, שנייה אחת, תכף נשמע אתכם. ומרדכי גם דאג שהיא לא תגיד. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר את הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. עכשיו, הוא לא התהלך שם על מנת למצוא דרך שהיא תצא. אלא הפוך. כל הזמן להזכיר לה, אל תגלי על זה, ולהדריך אותה איך היא תמצא אחרי. כלומר, אנחנו רואים שלא רק שהיא שיתפה פעולה, מרדכי כאן מוזכר במפורש כמי שהיה שותף המרגן של הבחורה הזאת, של הדוגמנית הזאת. יש דוגמנית ויש המרגן, והוא הסוכן דוגמניות שלה.
אבל למה נראה לך שהיו זורקים אותה מהתחרות?
כי כאן כתוב שהיא לא הגידה את המוות מולדתה.
זה שלא הגידה. למה? כדי שלא, אם מוצא איזה פסול בה, שלא ינקום באמה.
למה? פסול זה לא? פסול זה לא נקמה.
יש עוד אפשרויות. לא.
פסול זה לא נקמה. את לא טובה, לכי. אין כאן נקמה.
לא לכי, היא נשארת שם בבית הנשים. היא לא תראה גבר פעם אחרת, ולא תראה ילד, ולא תראה שבויה.
אין סיבה לנקום באמה, היא לא עשתה משהו אחר. אם היא לא מוצאת חן בעיני המלך.
לא, היא עדיין לא עשתה, אבל יכול להיות שזאת אומרת, יש עניין, והיא תצליח, והיא תהיה מלכה, ואחר כך, מי יודע מה קורה, ושלא יהיה.
למה שתהיה מלכה? מי יתיר לנו לחתן?
אני לא יודע. זה מה זה מזכיר את זה. רק אני אומרת שזה לא אפשרויות.
אני בוא...
זה
כמעט היחידה.
לא להגיד את מה.
לדעתי זה כמעט היחידה. אני שומע מה שאת אומרת, זה נראה לי פחות. על כל פנים, ברור... רק שנייה, יונתן, שנייה, אני מדכא אותך. שנייה, אני רוצה לבנות את השאלה. ברור שזה לא רק יוזמה של אסתר. תמיד יכולת להגיד, טוב, הילדונת הזאת קלה דעת, רוצה לי... אבל זה מרדכי. שהוא מעורב בזה עכשיו וברור אני כאן קופץ על כמה פסוקים שמתארים את כל התהליך ובהגיע תור קפצתי לפסוק תתוו ובהגיע תור אסתר בת אביחד דוד מרדכי אשר לקח לו לבת לבוא אל המלך כל הזמן מדגישים אשר לקח לו לבת מר הוא הדוד הוא אחראי אל תחשוב שזה רק אסתר הוא המבוגר האחראי והוא מעורב לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר, כי אם את אשר יאמר, רגע ישריס המלך שומר אנשים, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. ושוב פעם, ותהי לקח אותו פועל, שוב חזל אומרים, באונס, שעל זה שוב מקשה הרב שטיין, זה אסתר למלך השברוש, חודש העשירי וחודש תבט, ויאב המלך את אסתר מכל אנשים, שחן וחסד לפנה מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה, וימליחיה תחת ושתי. אז אנחנו רואים שכאן ברור לגמרי שהתשובה של חז"ל היא לא תשובה שיכולה להיחשב כתשובה שמתאימה להקשר, לסיפור, להקשר ההיסטורי, להקשר הסיפורי, אפילו לא לסיפור, בלי היסטוריה. כאן הסיפור זועק, אין כאן אונס, בדבר כזה חייב להיות רצון. וגם הפרטים שהתנ"ך מוסיף, מראים שזה הכל תוכנית ורצון, ומרדכי דוחף אותה ונותן לה עצות.
זה לא סתם, הוא לקח אותה לא לבד, זאת אומרת הוא לקח אותה מראש לדאוג לה, ומה הוא עושה?
אם אתה מתעלם, אם אתה מתעלם מהאיסור לחתן, להתחתן עם גויים, מבחינת, אילו היה מרדכי אחד משבע ועשרים ומאה מדינה, החלום של כל אבא ואמא שהבת שלהם תתחתן עם המלך, וואי נו, זה הדבר הכי גדול.
אז פה בת זה במובן של הבת בבית?
בת, כן, כן. חז"ל דורשים שהייתה אשתו.
כן, כן, אבל
שזה דרך אגב מגדיל עוד יותר את השאלה. אם הייתה אשתו, אז מה, ככה הוא מפקיר אותה, רוצה ש...
זה מה שאני שואלת, אז באיזה עוד מובן...
יונתן, עכשיו תור יונתן, בבקשה.
בעל כורחה לא חייב להיות... סליחה, לא אונס, לא חייב להיות בעל כורחה. יכול להיות פסיביות.
תסביר.
קרקע עולם. לא חייב להיות שווה בעל כורחה, אלא יכול להיות שווה פסיביות, ברצונה אבל פסיבית.
אז איך ייתכן, אבל ש... איך ייתכן ש...
יכול להיות חמש תחרישי.
אבל מה פתאום ברצונה? מי התיר ליהודיה ברצונה ללכת להתחתן עם גוי?
זה גם לא אומר שהיא צריכה לעשות משהו... דווקא נגד.
לא, אבל עוד פעם, אם היא הייתה, חז"ל רוצים להגיד שהיא הייתה אנוסה, שהיא לא עברה על איסור, שנייה אחת, שהיא לא עברה על איסור. כדי לא לעבור על איסור, את צריכים לקשור אותך בחבלים ולקחת אותך בכוח אל המלך ולאנוס אותך, אז אתה לא עובר על איסור. כל דבר אחר עברת על איסור, איסור שלא תתחתן בם, ולפי המדרש אפילו איסור גילוי עריות אם היא הייתה אשתו, ואם היא לא הייתה אשתו, אז סתם איסור שלא להתחתן עם גוי, שהוא איסור מאוד מאוד חמור.
זה
גם טבעי מבחינה לאומית, אבל גם איסור ממש. כל דבר שהוא לא אונס במובן הכי, הכי ברור ופשוט ובסיסי של המילה, שקושרים אותך ולוקחים אותך, כאן לא קשרו אותה ולא לקחו אותה. עוד פעם, פסיביות, אבל לא מתרץ את הקושייה. יש לי קושייה. מה זה פסיביות? אם היא יכולה להימנע, אם היא יכולה להימנע מאיסור, והיא לא נמנעה, אז זה כאילו אקטיבי. אין פסיביות.
זה חידוש, זה לא כאילו.
לא, אין דבר כזה.
כמו גנדי. גנדי,
זה חידוש.
Women in green.
אסור להגיד חידושים. שאין להם בסיס, שאין להם היגיון.
קרקע עולם, מה זה המילים האלה קרקע עולם? זה שווה פסיביות.
לא, פסיביות פירושה שאין לה מה לעשות. קרקע אין לה מה לעשות. מה זה? שריטה קטנה, אמרתי לך. לגלות את המוות מולדתה. פסיביות שמתרצת את האיסור, פירושה שמצדיקה לעבור על האיסור, שאין לך מה לעשות. זה פסיביות. ואם זה לא... ואם יש לך מה לעשות, אז אין לך כבר תירוץ על האיסור.
זה לא אין ברירה. אבל אני אומרת, אנחנו לא יודעים את חוקי המשחק. היא נלקחה בכוח, ככה כתוב שם.
כתוב אותי לקח.
היא תלקח.
חז"ל אומרים שזה היה בכוח.
זה תלקח.
ואני אומר, כאן, אם לקחו אותך בכוח לתחרות דוגמניות, אין כוח בעולם שיכול להכריח אותך להשתתף בתחרות דוגמניות, נכון? תחרות מלכת יופי.
זה משהו אחר, כי פה אתה חי בדמוקרטיה, ואתה חושב שדמוקרטיה יש גם שם. אבל שם להילקח, ואתה נכנס שם, ואתה מחבל ברכוש המלך, אתה שם, והוא...
זה עוד לא רכוש המלך, זה...
עוד לא?
כולם נתינים שלו.
לא, לא נכון. אתה שם בתחרות, לקחו אותך... יפה, ואתה פוגע ברכוש המלך, אתה יכול להיות
להראות אותה.
כן,
זה לא כל כך פשוט.
היא הייתה פסיבית, שותקת, כלום.
עוד פעם, יונתן, פסיבי זה לא מתרץ את השאלה, כי אתה לא יכול להיות פסיבי ביחס לאיסור. אם עכשיו שנייה אחת, אם עכשיו אומרים לי תאכל חזיר, בוא, כך, מגישים לי לפה. עכשיו, אם קושרים אותי, ואני קשור, פותחים לי את הפה, אני אנוס. על זה אני לא נענש. אבל אם אני ככה יושב, ואומרים לי, ואומרים לי תאכל חזיר. אני יושב ומגישים לי, פותחים לי את הפה, אם אני יכול לעשות משהו, להגיד, קודם כל להגיד, מה פתאום, אני לא רוצה. אני לא, לא, לפני להקיד, להגיד לא רוצה. אם לא אמרתי לא רוצה, זה כאילו, זה ברצון, זה לא פסיבי. זה ברצון אם לא אמרתי לא. ואחר כך, אמרתי לא רוצה, ובכל זאת, לחצו עליי. אז אם, אז למשל, אני, אם אני יכול למשל, לירוק את זה, הכניסו לי, ירקתי. כל עוד אני יכול לעשות משהו, זה לא נקרא פסיבי, שמצדיק איסור. ברגע שאני פסיבי, ולא עשיתי שום התנגדות, כאילו אני אקטיבי. כאילו עשיתי מעשה בידיים. ודרך אגב, זאת ההלכה. זאת ההלכה.
אבל היא הייתה מביאה.
זאת ההלכה. והלכה חד משמעית. אם אדם כפו אותו לעשות עבודה זרה, ואמרו לו, תעבוד עבודה זרה. ולקחו אותו, ואם הוא היה יכול לעשות משהו הכי קטן כדי להתנגד, והוא לא עשה, זה כאילו עשה בידיים.
היא לא עשתה איסור אף פעם, זה שהיא מתחתנת איתו, היא לא עשתה איסור.
בטח שזה איסור, להתחתן עם גוי.
היא ניבלת זה גם בעולם, זה לא איסור.
לא, אבל, לא, אבל, אבל, גם כל מצב של קשר עם גוי, שאתה יכול למנוע אותו, ולא מנעת, כאילו עשית את זה באופן,
אבל אולי היה פיקוח נפש, תגיד שם מה שטיינזלץ הרב אומר.
אבל זה לא מתאים לתקופה.
בוא נראה מה הוא פותח לנו.
מה הוא פותח?
אולי פותח משהו.
הוא פותח בעזרה פרק ד'.
לא נראה לי כל
כך. הנה תפתחו. לא, לעת אתה זה רק שאלה. עדיין לא אמרתי את תשובה של הרב סלמן.
ההסתכלות שלך היא נורא מאוחרת. היא לא מתאימה בכלל לכל התקופה. לכל הסיפורים בתנ"ך.
הרב סלמן זה טועק שבכל תקופה אתה יכול למנוע דבר.
לא, לא זה.
זה לא קשור. לעשות שריטה.
איך הסתכלו על נשים? ומה התפקיד שלהם? כל המקרא וגם בתנ"ך. מה פתאום? אברהם הולך לפני שהוא הולך למצרים, הוא אומר, אמרינה אחותינה. לא
כך קרה, ואז
הוא, מה אני אעשה? אמרים מראש, הם יורדים למצרים בידיעה שיכול להיות שהיא תילקח. וזה לא מונע את הירידה למצרים.
אני מבין את מה שאת אומרת.
ויותר מאוחר רגע, מתקופה שזה כבר הלוך, ספרים חיצוניים, אבל עם יהודית שהיא יוצאת נגד כולם, הרי ככה היה מינה שכולם... כולם נלקחו קודם בערב החתונה, הם נלקחו דבר שם ואף אחד לא פצה פה ולא צפצה.
אני...
לא, ככה התייחסו לנשים, ככה זה מצטייר מהמגילה.
אני מבין מה שאת אומרת.
והדוד שלה אומר לה, הוא עוד מאיים עליה, אם את תשתקי, האם לא זה.
בוא ננסח את השאלה ככה. השאלה שלנו היא לא רק שאלה היסטורית, אלא...
השאלה היא על מרדכי, לא על
אסתר. א', השאלה היא על מרדכי. ובית, לא רק על מורדכי, השאלה היא על חזל שהכניסו את מגילת אסתר לתנך, והכניסו את מגילת אסתר לבית הכנסת לחג הפורים. אם אתה מכניס משהו לא רק לתנך אלא גם לבית הכנסת, אתה לא יכול להכניס משהו שהוא מבחינה חינוכית, לפחות בעיני חזל, הוא פסול.
ואיזה תקופה? זו תקופה הרבה יותר מאוחרת.
גם את דוד
המלך. אבל העריכה, אני מדבר על העריכה.
היה ויכוח.
היה ויכוח, אבל העובדה שההכרעה הייתה להכניס ולקבוע כחובה הלכתית לקרוא את המגילה בבית הכנסת, משמע שמעלו אותה, לפחות חזל, שהכנסת הגדולה, חזל, העלו אותה על נס, עשו אותה למופת. והשאלה היא, אז הרב שטיינזלץ יכול לשאול עכשיו, הוא בעצם שואל גם על חזל. על התנך יכול להיות שאולי מחד צודקת, אנחנו לא לגמרי יהודים מה היו הנורמות של יהודי בבל ופרס. אבל חזל, שהכניסו את זה לתנך ולבית הכנסת, איך הם העלו על נס והפכו למופת אישה שככה התנהגה?
נכון.
אז השאלה היא גם שאלה עריכתית. היא לא רק שאלה היסטורית.
מה עשו כל יום של הלימודים בשושן הבירה? כל המצב הוא זה.
אז שוב פעם, אז את רואה מיכל איך אני מבחין? בין השאלה ההיסטורית, השאלה העריכתית, אתם מבינים? לאה יודעת מה זה עריכה ספרותית, נכון? כלומר, זו שאלה עריכתית, של עריכת התנך ומגמת העריכה. איך אפשר מבחינת חז"ל להציב אישה כזאת כמופת? התשובה של הרב שטיינזלץ זה פרק ד' פסוק עזרא, פרק ד' פסוק ה'. עזרא פרק ד' פסוק ה'. שכאן עזרא פרק ד' פסוק ה' וכאן יש פסוק מאוד מעניין, שהוא בעיני הרב שטיינזלץ נותן לנו קצה חוט. אומר כאן, לא פסוק ה', סליחה, פסוק ו'. פסוק ה', נתחיל בפסוק ד' אפילו. והיא, כבר יש בית מקדש בירושלים. פרק ד', פסוק ד', 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 עזרה ד', ד'. ויהי עם הארץ מרפים ידי עם דר מבהלים אותם לבנות. זה בתקופה של דריווש. וסוחרים עליהם יועצים להפר עצתם כל ימי כורש מלך פרס ועד מלכות דריווש מלך פרס. מה הייתה התנכלות מתמדת ליהודים בכל התקופה של בניין בית המקדש. כורש, קנבוזי ודריווש. עכשיו יש עוד פסוק.
מה זה סוחרים עליהם יועצים?
כלומר, היו יועצים אסטרטגיים, יועצי יחסי ציבור, שיעצו להם איך להכפיש את היהודים ואיך להשמיץ אותם.
לא, מהיהודים או לא מהיהודים?
לא, סוחרים עליהם יועצים.
משלהם?
משלהם. כלומר, מינו יועצים שכל ה... קיבלו מזכורת, מה שאנחנו קוראים היום יועץ אסטרטגי, לנהל מלחמה פסיכולוגית נגד היהודים, כדי להפר עצתם כל ימי כורש, עד הריבש. עכשיו, ספר עזרא מוסיף עוד פסוק, שהוא פסוק מכריע להבנת מגילת אסתר, ובמלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. כלומר, לא רק בימי כורש ודריווש, אלא גם בימי אחשוורוש, שזה היה 40-50 שנה אחרי דריווש הראשון, גם אז המשיכה השטנה והסתה נגד היהודים והאנטישמיות. עכשיו בא רב שטיינזלץ, הוא לוקח את הפסוק הזה ואומר, אפילו בלי קשר למדרש, אחר כך אני אוסיף את המדרש שהוא נשלח, אבל לפי הפשט, הוא אומר, מרדכי ישב בשושן הבירה, והוא היה כנראה אחד מהאדמיניסטרציה, מהפקידים שם, והוא מקבל את החומר, והוא קורא את העיתונים, הוא לא איזה אחד שיושב לו באיזה חנות, הוא בעניינים, והוא רואה את האווירה, את ההסתה, כתבי השטנה, זה מה שכתוב בעזרה, כבר בתחילת מלכותו של אחשוורוש. והוא מבין שהסתה הזאת בסוף תוביל, כתבי השטנה יובילו למעשה, למעשים שיכולים לפגוע ביהודים, לא רק בבית המקדש, אלא בכל העם היהודי. בעצם במילים פשוטות, לפי הרב שטיינזלץ, אחשוורוש, הוא לא סתם, הוא קודם כל חוזה את השואה. הוא חוזה גזרות המן. הוא חוזה... מתוך ניתוח, לאו דווקא ברוח הקודש, חזן גם אומרים שהיה לו רוח הקודש.
מכין רפואה למחלה.
והוא מכין תרופה למכה על ידי שליחת אסתר כסוכנת חשאית בבית המלך, והיא נכנסת לבית המלך דרך זה שהיא מתחתנת עם חשאית, כי הוא לא יודע את המוות מולדתה, כי חשאית, הוא לא יודע שהיא יהודייה. הוא מכניס אותה כסוכנת חשאית דרך תחרות, כלומר לא רק שהיא לא נלקחה באונס, אלא זאת תוכנית יזומה של מרדכי, אשר ציווה למרדכי להשתיל, אבל תילקח זה הכל הצגות, שהיא אני לא רוצה, לא לא לא, תבואי תבואי, טוב אני יכול, כלומר אבל תילקח זה חלק מהצגה,
גם מבחינת אסתר זה ותילקח, עובדה הוא גם אומר לה
נכון,
עכשיו נכון,
עכשיו זה הרב שטיינזלץ מוסיף שאסתר לאורך כל הדרך עד שהוא מגלה לה את מטרת השליחות שלה, כשהוא אומר אם לעת כזאת הגעת למלכות, אז בעצם הוא חושף לפניה, הוא חושף לפניה את מטרת השליחות. כלומר, היא נשלחה בלי לדעת שהיא נשלחת כסוכנת. היא, כלומר, הוא מתאר את הסיטואציה הזאת, כן, מרדכי, בדיוק, מרדכי הוא, נכון, הוא הוגה את התוכנית, והתוכנית הזאת מוצדקת מבחינה הלכתית, כי הרב שטיינזלץ מביא את ההלכה של להצלת עם ישראל, מותר לעבור על איסורים.
שתתך.
כי זה שעה של פיקוח נפש של כלל ישראל, פיקוח נפש ציבורי, בעיה לאומית, ואז מותר לעבור על איסורים למען הצלת עם ישראל. אסתר לא יודעת, כדי שהוא מפחד שהיא תפלו, תגיד איזה מילה לא אחראית, אז הוא לא מגלה לה, והוא שואל את התוכנית שלו, והוא שולח אותה, והיא באמת נלקחה, אבל זה היה נגד רצונה. היא אומרת לו, למרדכי, לפי הפשט הוא אביה המאמץ, היא קוראת לו אבא, כי חזל הוא בעלה, אז היא אומרת לו, מרדכי, מה אתה עושה? מה אתה השתגעת? אני אגיד לך עכשיו את התשובה של הרב שטיינזלץ. התשובה של הרב שטיינזלץ היא שברור שחזל ידעו שאש, שאם היא נשואה לו, היא לא ביטולה.
נכון.
הם ידעו את זה. את האמת הפשוטה הזאת הם ידעו. אלא שהם, אלא שהם רצו להגיד חידוש הלכתי. שגם אם היא הייתה אשתו ואשת איש, מותר היה לה לבצע את המשימה הזאת, כי הצלת כלל ישראל מצדיקה לא רק את האיסור להתחתן עם גוי, שזה איסור חלש יותר, אלא גם גילוי עריות.
אשת איש.
כלומר, הם רצו לחדש לנו חידוש בהלכה, ולא חידוש פרשני בסיפור. לכן תמיד צריך לזכור, המדרש הרבה פעמים יש לו מטרות חוץ פרשניות. לא, המטרה, לא, של המדרש של חז"ל, שאשתו, שאשתו. המטרה של המדרש שעושה אותה לאשתו ולא לביתו החורגת, המאומצת, להגיד שגם גילוי עריות הותר כדי להציל את המשרה. הרב קוק, אילו הייתה,
זה עוד יותר מזעזע. החזל האלה עוד יותר מזעזע.
זה יכול להיות,
לא די כל הסיפור.
אבל מיכל, זאת ההלכה. ההלכה שגם,
אבל אם זה לא כתוב בסיפור, למה אתה עוד מוסיף?
כי הם רצו לחדש לנו הלכה.
תודה
רבה. אבל
יש הלכה, זה התפקיד של חז"ל, ללמד אותנו הלכה.
אין הלכה כזאת.
קודם כל, רינה, תמיד תזכרי שאני תמיד אומר לתלמידים שלי, למורה אף פעם לא אומרים לא, למורה אומרים אני לא יודע, לא מוכר לי, לא ידוע.
כן, לא ידוע, זה נכון.
אז מתברר שלא רק שיש הלכה כזאת, יש קונטרס שלם שגם כתבתי אותו על ספרי של הרב קוק.
רק רגע, שהוא יגיד.
יש קונטרס שלם בכתבי הרב קוק, שגם הקדשתי לו פרק שלם בספר שלי, שמסביר את ההלכה הזאת ואת כל פרטי, שהצלת עם ישראל מצדיקה גם איסור חמור כמו גילוי עריות.
זה גבר?
גם הרב קוק אומר במפורש, גם הרב קוק אומר במפורש, ולעבור איסורי גילוי עריות כדי להיות שם מרגל או סוכן, זה אכן מצדיק גם גילוי. למשל, אם איזה מרגל, אם איזה מרגל, אלי כהן, איזה מרגל נכנס לתוך מערכת, הוא צריך לעבור על כל מיני שטיש, ומבחינה הזאת, נכון, לא, גם מותר גם איסורים חמורים. המטרה של חז"ל אם כן היא לא פרשנית אלא הלכתית, ומנצלים את הסיפור כדי להעביר לנו דרך הסיפור את ההלכה שנלמד מהסיפור על פי
המדרש.
רגע, למה זה מזעזע? עכשיו תסבירי את עצמך. תסבירי.
אתה ממציא חג, אני בכוונה מגזימה.
צינה.
כן, כדי להדגיש מה אני רוצה להגיד.
מה את מרגישה?
כן, מה זה מבטא הצורה הזאת. אם זאת מציאות, אז זה ככה.
ככה היה.
לא, אם יש מציאות, זאת נכון, הגבורה היא ככה, גם דרך הריגול, דרך לא לדעת איזה מילים של ימינו להשתמש. ברור? בסדר. ככה דרך העולם. זאת גבורה, מצד של גבורה, היא יוצאת להציל את העם שלה, זה לא מהצד הפרטי האישי, ברור? אז זה מובן. אבל שאתה תבוא ותגיד את זה כדי לחדש הלכה, מה? אנחנו יוצרים מציאות מזעזעות כדי לחדש הלכות? אז אנחנו חיים בשביל להמציא הלכות? תודה רבה. זה התפיסה של יהדות בעיני גברים. תודה רבה. זה באמת נראה ככה.
לא סתם גברים שוביניסטים כאלה.
לא צריך מילה שוביניסטים. זה לא משחק שלי.
זה התפקיד של חז"ל, ללמד אותנו הלכה. אתם יודעים שלמשל ספר...
זה התפקיד הוא לחיות, לקדש את החיים.
אבל אם צריך להציל את עם ישראל, אם יש, את יודעת, יש ספר יהודי. אני אשאל אותך שאלה. יש ספר יהודי. יהודית יוצאת, קודם את הזכרת אותו, הסיפור של, זה כנראה קשור כן, דווקא לתקופת נכון. בית ראשון, לא לבית שני, יהודית יוצאת להציל את העיר שלה, אפילו לא את כל העם, את העיר, אולי את יוצא, העם.
היא יוצאת, היא יוצאת לא דעתה אותה.
היא יוצאת.
היא יוצאת דעתה.
שנייה, שנייה אחת. היא יוצאת.
המכובדים והכהנים האלה.
זה עושה תראו, קצת את כל הגברים פחדנים.
לא אין אנשים פחדנים, זה אלה פוסקי ההלכות.
רגע. היא יוצאת שנייה היא יוצאת להציל את עמה. עכשיו שימו לב, ספר יהודית כדי להקטין, ספר יהודית כדי לצמצם את הבעיה, ספר יהודית כדי לצמצם את הבעיה, איך אישה יהודיה הולכת, בעצם היא הולכת ומתמסרת לשר הצבא כדי שהוא ירדם ואז היא תהרוג אותו. את מתמסרת לגוי יהודית, אבל זה הסיפור של יהודית, היא הלכה והתמסרה לו. עכשיו אז
כדי, למה היא
התמסרה לו? היא נכנסה לרשותו, כי אחרי שהיא התמסרה לו, הטבע האנושי שאחרי שהוא שכב איתה כמה פעמים, הוא התעייף ונרדם, וזה הטבע האנושי, ואז היא ניצלה את זה וקמה והרגה אותו, כמו יעל שעושה לסיסרה, וגם שם חז"ל אומרים שהיא התמסרה לו. אבל כדי לצמצם את הבעיה שכל יהודי שאל, מה? בחורה יהודייה בשביל להציל את עמה הלכה והתמסרה לגוי? מה? אז ספר יהודית מספר, ותהי אישה אלמנה, שמה יהודייה. היא הייתה אלמנה, היא לא הייתה נשואה. עכשיו, מה שעושים חזל פה הפוך. עם אסתר, הם עושים הפוך. כלומר, לא רק שהם לא מצמצמים את הבעיה, הם רוצים על ידי המדרש להגדיל אותה כדי ללמד אותנו שגם אילו יהודית הייתה לא אלמנה, אלא אילו הייתה נשואה, זאת הייתה לא רק זכותה אלא חובתה לעשות את מה שהיא עשתה. בדיוק. חז"ל השלימו, זה הגדרה נפלאה עליה, חז"ל השלימו את החסר מבחינה הלכתית שלא מופיע בפשט של אסתר וגם בספר יהודית. הם השלימו לנו את החסר שגם אשת איש וגם למשל אלי כהן שהיה נשוי ובעצם זה סוג אחר של עבירה, אבל גם אם יונתן שאל אותי, גם לגבר יש איסורי עריות, כן? אם הציעו לו איזה, אם הוא היה יכול להשיג סודות דרך איזה קשר עם איזה אישה שהיא נשואה, וזה זה סוג מותר, אומרת ההלכה, למען הצלת עם ישראל לעבור על איסורים חמורים מאוד, כי זה הצלת עם ישראל. והרב קוק כותב קונטרס שלם כדי להבין את זה, ואומר, כן, בלי עם ישראל אין עולם. ולכן כל האיסורים נעלמים. אם מדובר בהצלת עם ישראל, הכל מתבטל. עכשיו אנחנו עושים הכל כדי להציל את עם ישראל. והחידוש של הרב שטיינזלץ הוא, שמרדכי הבין עוד לפני הגזרה של המן, שאנחנו בסיטואציה הזאת. הוא הבין את הפוטנציאל של הגזרה, נכון. הוא הבין, הוא כבר ראה, כמו שאתה רואה אישה, כמו שאתה רואה אישה בהיריון, נכון? אז אם היא בהיריון מתקדם, כולם רואים שהיא כבר בהיריון, אבל בהתחלה לא כולם רואים. בהתחלה, בעלה יודע, משפחה, לא יודעים. עכשיו בעצם, זה הייתה גדולתו, שהגזרה של המן הייתה כבר כמו עובר, אבל עובר קטן. כל היהודים חגגו, עשו משתאות, סמכו, לא שמו לב בכלל מה הוא הולך להתבשל בגרמניה, קו נטוי שושן הבירה. הוא הבין, או ברוח הקודש לפי חז"ל, או הרב שטיינזלץ אומר, מתוך זה שהוא היה מעורב שם, מתוך זה שהוא מעורב בכל הפעילות הזאת שם בפקידות של הממלכה, הוא מבין מה הולך לקרות, והוא, והנה זה החידוש, עכשיו תשימו לב, הרב שטיינזלץ אומר, שההלכה מחדשת לנו שלא רק מותר לעבור איסורים במצב של סכנה שהיא כבר כולם רואים אותה, אלא גם במצב של סכנה פוטנציאלית שהיא עדיין נמצאת בחיתוליה, שהיא עדיין רק האנשים כמו ז'בוטינסקי, כמו מרדכי, חשים בה ומבינים אותה, כבר בשלב הזה מותר לעשות פעולות של הכנה שכוחות באיסורים. למשל, לעשות עוד לפני השואה, כשכבר היטלר הוא דיקטטור, לנסות לשלוח מישהי אל היטלר כדי ש, 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 שתהרוג אותו. ודרך אגב, אתם יודעים שפילגשו ושמה אבא בראון הייתה יהודיה ולא הרגה אותו. אתה אומר איך
הייתה יהודיה?
כן, הייתה ממש יהודיה.
אתה אומר ריבונו של עולם, איך העם היהודי, הקדוש ברוך הוא דאג לשתול שם אחת שזהו התאהב בה, וכמה אפשר היה להציל כמה מיליונים, איך היינו נראים אחרת. אבל
איך הוא יכול להיות שאתה לא אישה
יהודיה? בעצם, בעצם אתם יודעים, זה החינוך שמגילת אסתר,
הייתה מתלמידה
מגילת
אסתר, אבא בראון,
אבא בראון,
לא שהיא הייתה יהודיה,
הייתה מתלמידה
אבא בראון
בארץ ישראל, אבא בראון. איך ההורים נתנו לה את
השם הזה,
הפיגור הזה, ניצולי שואה?
מה?
ההורים ניצולי שואה.
לא יודע איך הוא החזיק אותה, וכנראה הוא ידע שהוא יהודי.
הוא ידע? איך זה יכול להיות?
הוא ידע שהיא יהודייה, ולכן היא רצתה, כנראה, כך קראתי באיזה ספר של עמוס אלון או מישהו, שהיא רצתה ממנו ילד, והוא אמר, אני שאני אעשה עוד יהודי בעולם, שום פנים ואופן. אני אנצל אותך, אני מנצל אותך. כל עוד מתחשק לי. אבל ברגע שאתה תימאסי עליה, אני אשלח אותך לאושוויץ. אני... אבל, אבל ילדים לא היו להם.
אבל היא התאבדה איתו. היא אהבה אותו בנכון. היא אהבה אותו.
זה מזעזע, כן, איך... כן.
היא לא הייתה איתו
כמעט
הייתה
כל שנות המלחמה. לא. כמו אסתר.
אבל אסתר נלקחה ולא הייתה לה ברירה. כי הייתה לה ברירה או להיות אחרונה בתחרות, או להיות באמצע או ראשונה. וזה... אז היא הלכה על הראשונה, אבל היא
רינה,
נלקחה.
אני היום נמצא פה, כן, כדי לשחרר אותך מהמחשבה הזאת.
אבל איך אתה מסתדרת?
זה לא יכול להיות.
עכשיו, את לא חייבת, לקבל את הרב שטיינזלץ, אבל תודו שזה נפלא.
אני רוצה לשאול שאלה.
הוא פותר את הבעיה בצורה נפלאה.
זה הגיוני, מה
לא, זה הגיוני.
סוכנת חשאית. קודם כל אני שמח שמיכל זה נראה לה.
קודם כל אמרת שהיא לא ידעה שהיא סוכנת.
היא לא ידעה, אבל מרדכי השתיל אותה. היא... לכן כתוב ואת מרדכי, כתוב כאן ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר ציווה עליה מרדכי. כלומר הכל היה בלי הבנה שלה, אבל הוא אמר לה תשתקי,
תשתפי פעולה.
לא, הרב שטיינזלץ אומר שהיא לא הבינה, כך הוא מסביר את לשון הפסיביות, את ותילקח. היא תילקח נגד רצונה, אבל לא נגד רצון מרדכי.
שיש לי שאלה.
בבקשה לי.
האם אפשר לומר עליו שהוא פשוט הוא הבין שהולך להיות משהו נורא, אבל הוא לא ידע מה לעשות.
מה?
אז הוא אומר, אני אמתים איזושהי הזדמנות.
אני קודם כל צריך להשתיל שם, לשתול שם.
כן, אבל
מישהו שלעת...
זה היה בפוקס שבדיוק הייתה התחרות?
לא, לא, לא. הוא מחפש דרכים להגיע לעמדה קרובה למלך. עכשיו, אם היה איזה מכרז ליועץ הסתרים של המלך, אולי הוא היה מציב את עצמו. אבל ההשגחה יצרה את המכרז על אשת המלך. הוא זיהה הזדמנות. וההשגחה האלוהית, מה שמגילת אסתר מלמדת אותנו, אתה מציב לעצמך מטרה? אם המטרה היא קדושה וראויה, הקדוש ברוך הוא ייצור את ההזדמנויות, ואתה צריך לזהות את ההזדמנות. אתה צריך לזהות אותה. או, זה מלמעלה. ולכן אני שולח את אסתר. וזה נגד, בוודאי נגד כל האינסטינקטים שלו.
יש מתח של תהיה הזדמנות או לא תהיה? מתי תהיה?
נכון, אולי לא תהיה הזדמנות אחרת. הוא מחליט, לכן זה מחייב שיקול דעת, שאני עכשיו מנצל את זה, כי לא תהיה, כי אנחנו בסיטואציה שבה אין אפשרות לחכות ולהמתין ואולי וכן ולא. יש הזדמנות.
הוא גם צדק לפי הסיפור עם ההפלה גיבור, זה בדיוק יוצא.
אז למה מרדכי כאילו במקביל עושה כל מיני תרגילים שלא משתחווה ולא כל
הפרובוקציות
האלה? מה, הוא לא יכול להיות ביפו כש... אמן בא בשטראוס ושלא להיפגש איתו. זאת אומרת, לא להיפגש איתו, לא להיות חייב להחליט משתחווה.
אני רוצה לשאול אותך.
הוא הלך במיוחד שם.
השאלה שאת שואלת, מופיעה בפרק שלנו?
לא, מופיעה בפרק שאתה הסברת בקשר לאם הוא היה מכוון את...
כיוון שעכשיו, רינה,
מחייבים אותך לבוא בפעם הבאה.
לא, אם...
אני מבטיח תשובה שנגיע לפרק הבא.
לא שמעת את השאלה. אם הוא היה באמת מכוון את אסתר ועומד מאחוריה, אז למה במקביל הוא עושה כל מיני דברים שמושך
פרובוקציות
תשומת לו לב עליו?
לבטל את זה.
וכולם ידעו שיש קשר, כי הוא היה בשער המלך, וכולם ידעו שבשביל אסתר, או שלא כולם ידעו, או ש...
להפך, הוא הסתיר את זה. אין אסתר מגדת, שום דבר.
אין אסתר מגדת.
שום קשר.
אבל
אחד לא יודע. שאלה מצוינת לפעם הבאה. מצוינת. את שואלת שאלה מצוינת.
לא, אבל קשור לזה, תמיד מסבירים שהוא רצה להכין דוגמה לעם.
את צודקת שהיא ממש נובעת. כאילו זה התנהגות הפוכה. אתה שוטל סוכנים, וזה תהיה בשקט, תתחבר.
כן, מה
זה? זה הפוך. שאלה מצוינת.
למה? זה
ההסכמה היא שהשאלה מצוינת. אני מקווה שגם תסכימו, אני אצטרך להמשיך את השיטה של הרב שטיינזלץ, אני מקווה שגם התשובה תהיה מצוינת. יופי, יישר כוח, תודה רבה, בעזרת השם ניפגש בעוד שבועיים. יפה מאוד. איך צריך קצת לגמור במתח.